אנחנו מתחילים את ההגדה, אנחנו פותחים את ההגדה בעצם בקדש, שזה קידוש, מזדרזים לבוא הביתה, כל שבת מזדרזים, אבל בליל הסדר חשוב לנו, יש לנו מצווה דאורייתא, לספר לילדים, מה עם המצוות הדאורייתא בליל הסדר? אנחנו, יש לנו מצווה פסח, לקובן פסח אין לנו בזמן הזה, מצה זה דאורייתא בזמן הזה, מחלוקת אם זה המצה הראשונה שאתה אוכל או אפיקומן שאתה אוכל, אבל בפשטות במצה הראשונה שאתה אוכל תמכן צד סדורייטה, אנחנו גם מברכים עליה. יש אומרים שהברכה שלנו תחול גם כן על האפיקומן, ואז יש שאלה למה אנחנו בכלל מדברים בכל הסעודה, כי אם על אכילת מצה חלה על האפיקומן, אז בסדר, כמובן שאי אפשר לעמוד בזה, לא לדבר כל הסעודה. אז, אבל בכל זאת, והמרור זה רק דאורייתא יחד עם הקורבן פסח, כתוב על מצות ומורים יאכלו הוא, כל הדין מרור זה יחד עם הקורבן פסח, בזמן זה זה זכר למקדש, אז המרור בזמן זה עוד דרבנן. יש לנו מצווה לספר סיפור יציאת מצרים לילדים בלילה הזה, וגם יש לנו מצווה לומר הלל, חז"ל תקין לנו 4 כוסות, והסמיכו כל כוס למצווה שלא נשתה סתם. אז כוס הראשון זה קידוש, כוס השני זה על המגיד. הכוס השלישי זה הכוס שבקעת המזון, והכוס הרביעי הוא על ההלל. 4 כוסות על פניהם היה צריך להיות רק המגיד, מי שבא לבית, כמו שבכל הסדר, כל פעם שיש לנו קידוש, בא לבית עושה קידוש. ובכל זאת אנחנו נוהגים כשיטה שיש חובה על כל אדם שיהיה לו 4 כוסות. כערה אין לכל אדם. אנחנו מתחילים את הקידוש, ואנחנו בקידוש אנחנו אומרים, ותיתן לנו שם כן באהבה מועדים. פסח הוא אחד מהמועדים, או התחלת המועדים. מועד על פניו, פירוש הדבר, זה זמן קבוע, אבל מועד גם מלשון התוועדות. זאת אומרת שבמועד הרמב"ן סובר יש דין דאורייתא שכולם יתכנסו, לא רק בפסח שיש דין והגעת על בנך וטוב לשמוע מהסבא גם, אלא בכל מועד הרמב"ן סובר יש דין דאורייתא שצריך להתפלל במניין. זאת אומרת, בן אדם לא יכול ללך להונולולו לפסח או לסוכות, ובן אדם יאמר, הבאתי איתי את האוכל הקשר. אז יש דין שבן אדם צריך להיות דווקא תפילה בציבור. במועד יותר משאר הימים, יש עניין שבן אדם יהיה דווקא עם המשפחה, זהו לשון המועד. והרמב״ם כותב שהתורה נתנה לנו את האיזון בחיים, שלבן אדם יהיו הפסקות בחיים, בזמני מנוחה, וזה הדרך המאוזנת, שבכל שבוע יהיה לבן אדם יום אחד מתוך השבוע לנוח, וחוץ מזה במהלך השנה יהיה לו זמנים שהוא נח. זה המועדים. אז מועד זה זמן קבוע. יש עניין שהפסח הוא לשמחה. אנחנו מסיימים את הברכה ואנחנו אומרים מקדש ישראל והזמנים. אומרת הגמרא, הרי אין מסיימים ברכה בשתי נושאים, אלא מה פירוש המילים מקדש ישראל והזמנים? זה הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הקדושה לקדש את הזמנים. מקדש ישראל, שהם מקדשים את הזמנים. ככה הגמרא מפרש את המילים מקדש ישראל והזמנים. ואז מה יהיה פירוש מקדש השבת וישראל והזמנים? שהשבת מקנה את הקדושה לעם ישראל שהם מקדשים את הזמנים. זה ככה תוספות ראש מיד אומר במקום. טוב, יפה. אם אתה אומר, הלאה. בסדר, יפה. כן. כן. זה דיון קצת יותר ארוך מאשר לומר רק כל המקומות. בסיפור יציאת מצרים אין בעיה, כי אין מילים ספציפיות מדאורייתא. בקידוש, אז חז"ל התקינו לשון, ואנחנו לא משנים אם לא צריך, כי אנחנו אומרים שאנחנו לא יודעים לתרגם צורה מדויקת. זה הרי משניות במגילה ובסוטה, מה יכול להיאמר באיזה לשון. יש דברים שצריכים להיאמר באותו לשון, יש דברים שאפשר לתרגם, זה דינים, יש מקומות שזה דין דאורייתא, קריאת שמע, אפשר לומר באנגלית, אז בעצם מדאורייתא כן, אבל אנחנו לא יכולים, כי אנחנו לא יודעים בדיוק איך לתרגם את המילה תותפות. מגילת אסתר, אפשר לקרוא באנגלית? כן, אם יש לך מגילה כתובה באנגלית. אלא מה? שאתה לא יודע איך לתרגם אך שתרפנים בני הרמחים. יש לך מילים שאתה לא יודע לתרגם אותם. אז נכון שיש דברים... אז זה דיון בגמרא, יפה מאוד. זה כן צריך להיות הקלף, ובקלף הזה דיון שם. האם אתה כותב באותיות עברית את המילים באנגלית, או באותיות אנגלית את המילים באנגלית. אבל זה, כל זה לא רלוונטי בזמן זה, כי כבר בימי הגמרא לא ידעו לתרגם בצורה מדויקת. אבל בסיפור יציאת מצרים, שהעיקר זה הסיפור, אז אנחנו, אם צריך, אומרים את זה באנגלית. אנחנו נוטלים ידיים כי אנחנו הולכים לטבול את הירק במים. אנחנו לא נוטלים ידיים כשאנחנו הולכים לאכול ביסקוויט וחלב. כי אנחנו בזמן הזה לא נוהגים כל כך להקפיד על הטבילת דברים בשבעה משקים. אז רק בליל הסדר, או כדי לעשות שינוי שהילד ישים לב, או כי אנחנו נוהגים כמו בקודשים, אנחנו גם לובשים את הקיטל בליל הסדר, שהנציב רוצה לומר שזה כי אנחנו בליל הסדר נוהגים כאילו אנחנו מקריבים את קורבן הפסח, כאילו אנחנו שוב חוזרים לעידן של קודשים, וזה חלק מהטקס של ליל הסדר. אז אנחנו עם ידיים מטובלים את הירק. למה טובלים את הירק? בעצם עיקר העניין של טבילת הירק זה כדי שהילד ישאל, חזל התקינו לעשות מעשה משונה, ואז אנחנו מבחים בורא פרי אדמה עם כוונה לפתור גם את המרור. אחר כך אנחנו שוברים את המצה האמצעית, ואז נהפך להיות לחם עוני. כן, מחלוקת האחרונים, אני הסברתי את ארוך השולחן, כי אותו אני משער שאתם לא יודעים את השיטות שאומרות שצריך לטבול על כל דבר שטיבולו במשקה, אתם יודעים בלעדיי. אז לא חושב שאני צריך להזכיר. אני לא מכיר מי שבאמת נוהג, אני רק מכיר מי שאומר שצריך לנהוג. לא ראיתי אנשים עושים את זה למעשה, אז בגלל זה אני מצטט את ארוך השולחן, כי רוב האנשים, לא ראיתי אנשים נוטלים ידיים לפני שהם טובלים בסקוויט בחלב. אז נכון שיש אחרונים שסוברים שגם בזמן זה זה הנכון, אבל טוב לדעת שיש את ארוך השולחן, שנבין לפחות את מנהג העולם שלא עושים את זה. ידידי היקר, אתה שוטף תפוח ועדיין רטוב, אתה לא נוטל ידיים לפני שאתה אוכל אותו. וכן הלאה וכן הלאה. אתה אוכל סלט שהוא ירוק, אתה אוכל סלט שהוא רטוב, אתה הולך וטובל את הירקות שלך בכל מיני דברים, במי חומץ ודברים אחרים, אתה לא נוטל ידיים. לא ראיתי מי שנוהג את זה. אנחנו לא מברכים לנטילה הזו, נכון. מחלוקת. המצה, התורה קוראת למצה לחם עוני. בגמרא יש שני טעמים למה נקראת לחם עוני, או לחם כמו שאני אופה את זה, או אנחנו לא שמים שום תוספת, רק מים וקמח, וזה נעפה מהר, ואנחנו אוכלים את זה שברים, או לחם שעונים עליו דברים הרבה, וזה מה שהולך לקרוא עכשיו, שאנחנו, מה? יפה, זה יפה. זה שאנחנו גונבים את האפיקומן לא כתוב מפורש, אלא כתוב בתוספתא שחוטפים מצות זה מזה, וכך כתוב גם ברמב״ם, כדי שהתינוקות לא ישנו. הפשט הפשוט שהעובדה ויינשטיין אומר בכל העניין של האפיקומן, זה שאנחנו בעצם אומרים לילד, תראה כמה זה יקר לנו. אם אתה תיתן לי, מה שתיתן לי, אני אתן לך על המצה הזו. למה המצה הזו כל כך יקרה לך? כי פעם הייתי במצרים, וזה זכר ליציאת מצרים, וזה זכר לחירות מצרים. שהרי בתורה כבר נאמר ליהודים בתוך מצרים לאכול את הקורבן פסח עם מצה. למה בתוך מצרים, טרם יצאו ממצרים, אוכלים פסח עם מצה? אם עיקר הטעם של המצה זה בגלל שיצאנו בחיפזון, אז עוד לא יצאנו, מה אנחנו אוכלים מצה? אברהם אבינו אוכל מצה בפסח, הרי עם ישראל עוד לא יצא ממצרים. אז כתוב שבעצם המצה, יש מצה של עבדות ויש מצה של חירות. יש את המצה שהם אכלו כשהם היו עבדים במצרים, שזה היה כי רצו שהם יופו מהר ויוכלו משהו שקשה להקל. יש את המצה שהם אכלו אחר כך כי הם הזדרזו לצאת. זה שני מצות שאנחנו מסמנים בליל הסדר. אנחנו אומרים על המצה הלך מעניה, אנחנו אומרים זה בארמית, או בשביל כולם להבין, כי זה היה השפה שהבינו שם, או כדי שהאומות שגרנו ביניהם לא יבינו ולא יחשבו שאנחנו הולכים למרות, כשאנחנו אומרים לשנה הבאה בני חורין, לשנה הבאה בארץ ישראל. שימו לב שבליל הסדר אנחנו מדגישים הרבה נקודות. אנחנו מעברים לילד את יסודי אמונה, כפי שדיברנו בפעמים הקודמות, ואנחנו גם מדגישים לו את העניין שאנחנו עדיין עם הנבחר. לא רק שפעם יצאנו ממצרים, עד היום הזה אנחנו העם הנבחר, אנחנו רק מחכים לשנה הבאה זו בני חורין. דיברנו על זה שלעשיו הלך להר סעיר ועם ישראל הלכו למצרים. למה זה מופיע בהגדה? דיברנו על זה, נכון? עשיו הלך להר סעיר ואנחנו הלכנו למצרים. שזה להבחין. יפה. מה נשתנה חזל תקנו כדי לעזור לילד? אבל היום אנחנו כבר נוהגים לו לקרוא את כל הטקסט של ההגדה מעין קריאת התפילה, ובאמת כך ראוי לנהוג. צריך להקפיד שאנחנו קוראים כל מילה בהגדה בעצם. אם הילד שאל שאלות אחרות, לא צריך לקרוא את מה נשתנה. כל העניין זה שהוא ישאל. אבל בסדר. למה הילד שואל את מה נשתנה? כי אנחנו בעצם עכשיו, לפני מה נשתנה, חזל התקינו לפנות את השולחן. כאילו סיימנו את הסעודה. ואצלי בבית בליל הסדר, באמת ככה אני עושה. אחרי ההלך מעניה, אני מניח את המצה, אני מוריד אותה מהשולחן, אני אומר לשתי תודה רבה, היה טעים מאוד, כולם תתכוננו, נעבור פקת המזון, נו, מי רוצה לשיר המעלות? והילדים מסתכלים אליי כאילו נפלתי מהירח, והאורחים גם כן. וזה מה שחזל רצו, שהילד ישאל, מה הולך פה? איך זה שאתה מסיים את הסעודה? עכשיו אני מקווה שיהיה לי מזל שיש לי. ברוך השם, לא יודע מה ראית, אבל זה
נולד ילד.
ברוך השם, כן. ברוך השם.
זה אגדה אותנטית, אה, עם ה...
מלך שלכם, כן. הרב הזכיר ואני נזכיר, חשוב של כל אחד יהיה אגדה שלו. יש לכם קצת כסף, תחו תקנו אגדה. תתחיל לכתוב בתוך האגדות תארות שלכם, שיהיה לכם האגדות שלכם, מלכלוך שלכם, הזיכרונות שלכם. לפי שיקול דעתך, מה שהכי קרוב לפשט ובלי ורטלך. אנשים שוכחים את הפשט, ואנחנו צריכים להבין את הפשט. אז אנחנו בעצם חזל התקינו שאנחנו, אחרי ההלך מענה, אנחנו עושים כאילו הסעודה הסתיימה, שהילד ישאל, רגע, לא אכלנו כלום, מה? לא, אוכלים הערב? לא, הערב יותר חשוב לדבר, נאכל אחר כך. ערב אנחנו צריכים לדבר. אז הילד שואל את מה נשתנה. הילד במה נשתנה בעצם מתייחס, מה זה כל הלילות חמץ ומצה? אם הלילה אתם מסבירים לי שאנחנו בעצם מודים על כך שהלילה הזה יצאנו ממצרים, וזה דרך אגב אחד מהנקודות שצריך להעביר לילד. זה לא רק שישנו מצווה ערב לזכור, אלא שהערב הזה זה ממש קרה. אז אני לא מבין, קורבן תודה יש בו חמץ ומצה, נכון? 30 לחמים, 10 לחמים, מה? יפה, אבל למה הלילה הזה יש רק מצה עם זה קורבן תודה? בסדר, למה הילד שואל הלילה אנחנו מפבילים שתי פעמים, הרי עוד לא טבלנו את המרור, תראה שאנחנו הולכים לעשות את זה, המרור מונח ליד החרוסת. בסדר, עבדים היינו לפרעה ממצרים, חזל אמרו לנו מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ועל פניו פירוש הדבר שאנחנו מזכירים לילד את העבר המגונה שלנו. עכשיו, יש מחלוקת בגמרא, האם הגנות זה עבדים היינו לפרעה ממצרים, או מתחילה עבדי עבדה זרה היו אבותינו. ונראה שמי שסובר שהמתחיל בגנות הוא עבדים היינו, הוא גם סובר שאנחנו עוברים לנקודה של מתחילה עבדי עבדה זרה היו אבותינו. כי אחרת אנחנו לא מקיימים אף שיטה. דרך אגב, מה שאני אומר לכם, כמעט שום דבר פה זה לא חידוש שלי. אני רק אין לי את הזמן להזכיר איזה ראשון או אחרון אני מצטט. אז אחר כך, אם תהיו סקרנים, אני יכול להסביר, כאילו, לחפש את המקורות. יש שתי שיטות, האם אומרים עבדים היינו, או מתחילה עבדי עבדה זרה היו עבדינו. ואנחנו אומרים את שתיהם. אז זאת אומרת, שבעצם המחלוקת היא לא המחלוקת להפוקת. אתם זוכרים, אמרנו, בכל מחלוקת צריך לדעת האם כל דעה שוללת את האחרת, או כוללת את האחרת. אז זאת אומרת, המחלוקת בגמרא היא איזה קודם. האם אני קודם מזכיר את עבדים היינו שזה העיקר של הלילה, ורק בהמשך אני אזכיר את זה שמתחילה עבדי עבדה זרה היו אבותינו, שבעבר לפני אברהם אבינו תרח היה עובד כוכבים, או שאני הולך לפי סדר כרונולוגי למרות שאני אז מאחר את העבדים היינו, כי זה פחות, כי אני רוצה ללך לפי סדר כרונולוגי. אז אנחנו הולכים כמו רב, אנחנו אומרים עבדים היינו, ואחר כך נזכיר שוב את ההיסטוריה שמתחילה עבדי עבדה זרה היו אבותינו. אנחנו מדגישים את, לא רק את היציאה, אלא את אופן היציאה. זה מאוד חשוב שהילד יבין שזה לא כמו המרד שקרה עכשיו במצרים. זה לא היה משהו טבעי. אומרת התורה בפרשת בית חנן, השם העם כל אלוקים מדבר כאשר שמעת אתה ויחי. או אני אשא אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסעות באותות ומופתים ליד חזקה ובזרוע נטויה ככל שראית במצרים לעיניך. הדגש ביציאת מצרים זה שזה היה אל טבעי, זה דווקא היה בזרוע נטויה. למה אנחנו מניחים את התפילין על הזרוע? כי זה כל כך חשוב לנו לזכור שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים בזרוע נטויה, זאת אומרת בכוחות עצומים. זה היה דבר שלא היה אפשרות לפרש אותו בשני אופנים. כל אחד ראה, הקדוש ברוך הוא כפף את האומה, את האימפריה הכי גדולה בעולם באותו זמן. אז אנחנו מדגישים לילד, גם בעבדים היינו, שאותנו הקדוש ברוך הוא הוציא, וחשוב להדגיש בזרוע הנטויה. אני, כשאני מספר את זה לילדים, אני אומר, תחשבו, איזה מסכן היה פרעה. כל דבר שהיה רוצה לעשות, הוא לא יכול לעשות. לשתות מים הוא לא יכול לשתות. הקדוש ברוך הוא מראה לו, המים בשליטת הקדוש ברוך הוא. הנה, פרעה מראה לכולם שהוא המלך, הוא שולט ביאור, הוא אלוקים. והנה היאור שהוא אמור להיות אני יורי ואני עשיתיני, אין לו שליטה עליו. מה פרעה יכול לעשות? הוא אפילו לא יכול להגן על עצמו, לא מהכינים ולא מהשכין ולא מהדבר, כל החיות שלו מתות. איפה אתה אלוקים פרעה? אתה אומר שאתה אלוקים? איפה אתה אלוקים? אתה אומר שהבכור, כתוב בירושלמי במגילה שבמצרים היו עובדים עבדה זרה לבכורות עצמם. הבכורות עצמם היו עבדה זרה. איפה העבדה הזרה שלכם? מה הוא שווה? הרי הוא מת בליל הסדר. מה היו עובדים במצרים את השה? מה עושה הקדוש ברוך הוא? שוחטים את השה. מתי? דווקא ביום שהוא היה אמור להיות הכי חזק.
אומרים שבמצרים כשהיה המכה של מתו כל בכור, מתו יותר מחשבו והיו יותר בכורים.
נכון.
איך אומרים?
זונים, כן.
זונים. אבל זה גם צריך לקרוא הפוך, שמישהו שחשבו שצריך למות, למות לא מת. יכול להיות שגם הפרעה היה כזה, שהוא חשבו שהיה...
יכול להיות, אבל זה משמע מחזל שזה הלך לחומרה לכל הכיוונים. גם מי שחשבו שהוא בכור, וגם מי שהיה בכור ולא ידעו שהוא בכור, זה נראה שכולם הלכו. כאילו זה מה ש... זה מה שבעצם הבהיל את המצרים עוד יותר, כי אין בית אשר אין שם מת. רגע, מה הולך פה? זה, הם לא הבינו, הם פתאום פה לא ידעו מה אמרו המצרים, כי אמרו כולנו מתים. למה הם אמרו כולנו מתים? כי לא היה להם שום הבנה למה הוא מת. חשבנו שהוא בכלל לא בחור, למה הוא מת? אף אחד לא הבין. אז זה אני לא יודע. אני לא יודע. שימו לב שבחורות, אם כבר הזכרנו את זה, זה המכה היחידה שנקראת מכת בחורות. בחזל אומרים, כתוב במדרש, שכשהבחורות שמעו שהם הולכים למות, הם עשו מרד, והיה מלחמת אחים. הם אמרו, תשחררו את היהודים, לא רוצים למות. והיה מלחמת אחים בין המצרים לשוטרים של מובארק. עמדו, התחילו לראות אחד בשני. זה מחלוקת. נפקמינה, האם נשים צריכות לצום בערב פסח? זה מחלוקת. זה מחלוקת, המשנה ברורה מביא את זה. כי אם אישה צריכה לצום בערב פסח, זה אומר שנשים כן מתו במכת בכורות. אז נשים שלנו גם... כן. יש לנו מצווה כל המרבה לספר בציע המצרים הרי זה משובח, זה דבר שהוא לא ברור. מתי כל המרבה? הרי... זה רק שנייה?
כן.
לא יודע, יכול להיות שהבן הכי מבוגר גם נחשב בחור לעניין זה. אני שומע, אני לא יודע, אני שומע. רק הבחורים צמים, נכון. זה מחלוקת. נכון, הוא לא צם, נכון, נכון. זה מה שהוא אמר, שזה הוכחה. לא הבנתי. מה? לא כתוב. מבחור ברוע יישב קיצור, עד בכל שבחה שאר חריכיים. גם בשבי מתו הבחורות. אבל בסדר. למה? חזר אומרים, כי הם היו, גם הם היו מצרים ליהודים שהיו איתם בשבי. גם הם התייחסו ליהודים בצורה רע. לא, קברו אותם קודם. והם הפסיקו לעבוד בראש השנה פסקה עבודה. אז המצרים לא היו מודעים כמה יהודים כבר יש. מה נעשה? וכל המרבה לספר ביציאת מצרים. מה זה כל המרבה? מה זה עיקר הדין ומה זה כל המרבה? מצוות סיפור יציאת מצרים היא בליל הסדר, מחלוקת עד חצות או עד עלות השחר. כמו כל המצוות של ליל הסדר, זו מחלוקת תנאים, רבי עקיבא ורבי אליעזר כמדומני, האם כל ה... רבי עקיבא ולא זוכר, מחלוקת תנאים, האם כל המצוות של ליל הסדר הם כל הלילה או רק עד חצות מדאורייתא? כי מכת בכורות הייתה בחצות, אז האם צריך מדאורייתא לסיים את הפסח עד חצות? ואם כן, אז צריך לסיים את האפיקומן ואת הארבע כוסות ואת ההלל ואת סיפור יציאת מצרים, הכל עד חצות. חד גדיה אתה יכול לשיר אחרי חצות, חסר סידור פסח אתה יכול לשיר אחרי חצות. ובעצם כמו שאנחנו מקפידים על האפיקומן, היה מקום להקפיד גם כן על ארבע כוסות ועל סיום ההלל, ובעצם סיום המגיד, כל, והכל עד מרצה, עד חצות. לצערנו בימינו לא נוהגים את זה. ואלה שסוברים שמדאורייתא קורבן פסח נאכל עד עלות השחר, אז גם שאר המצוות אוכלות עד עלות השחר. עכשיו, אז יש דיון, מה זה כל המרבה לספר בציע מצרים? מרבה פירוש הדבר אחרי זמן החיוב? אם אין חיוב, אז מה העניין? אני יכול לספר את זה כל יום. אין מצווה. אז מה זה מרבה? אז בפשט מרבה פירוש הדבר אחרי שאמרת את ההגדה אתה מוסיף על ההגדה, אבל אתה מוסיף על ההגדה בזמן החיוב. להוסיף על ההגדה שהוא לא בזמן החיוב לכאורה אין שום עניין. לך תספר כל הפסח. למה לא? הם סברו כשיטה שזה זה באמת הדיוק שם, שרבי עקיבא גם סיפר איתם עד עלות השחר. מעשה ב, נכון? מי היה שם? רבי אליעזר, רבי ישוע, רבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא, רבי טרפון. זאת אומרת, גם הדעות שסוברות שהמצווה היא עד חצות, המשיכו עד עלות השחר. אז זה למה שיש משמעות, שגם אם אין חיוב, יש עניין להרבות עד עלות השחר. זה באמת דיון במפרשים פה. הלאה. לא זוכר את השיטות, אתה יכול לפתוח גם ברכות, גם פסחים, זה מופיע. הרי אני כבן 70 שנה, זה בכלל דיון על מצווה אחרת, שהיא מצווה כל לילה וכל בוקר, לזכור את יציאת מצרים. ואני מסביר לילדים שלי שזה כל כך חשוב, אבל זה מה שאנחנו מדגישים פה, שישנו מצווה לספר מה שיותר, ואפילו כל בוקר וכל לילה ישנו מצווה לזכור את יציאת מצרים. כי זה בעצם מצווה אחרת, הזכירה. אז למה זה מופיע פה? אז אני אומר בפשט שזה כנראה להדגיש לילדים כמה זה חשוב. ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא, אז זה מעין ברכה לפתיחת דברי אגדה, כנגד ארבעה אבנים דיברת תורה, אז התורה ארבע פעמים מזכירה את המצווה לספר יציאת מצרים, והחזל דרשו שזה כנגד ארבעה אבנים שיכול להיות לאדם. יש הרבה פירושים בזה, בפשט, אנחנו נתמקד בפשט, חכם שואל את השאלה בצורה מתוחכמת, הוא רוצה להבין, הוא רוצה להבין גם כל הפנים, והאגדה אומרת, תענה לו הכל, ואין מפטרין אחר פסח חפי קומן, בפשטות זה הורה לאבא, אל תסתובב אחרי הפסח, הלילה אתה לא יכול לדחות אותו, לומר לו כל השאלות ביום חמישי. אתה צריך לשבת ולענות לו כל השאלות, ואין לך לאן לברוח אחרי הסעודה, אתה לא הולך לאף מקום. רשע זה מאוד מסובך, מה קורה פה עם הרשע? יש פה שיטות, הדגש של הרשע לכם ולא לא. הנקודה הזו שאחד מהעיקרים זה להיות חלק מהכלל, ולא להוציא עצמו מן הכלל. והכהי את שיניו, כפי שאתם יודעים, זה עם קוף, זה לא הכי עם קף, אלא הכי עם קוף. הפירוש הדבר, תיתן לו תשובה שתחמיץ קצת, שתעדן קצת את החריפות שלו. וזה מה שאתה אומר לו, לי ולא לא, אילו היה שם לא היה ניגל, אנחנו בעצם אומרים לו, שמע, אתה רומז לו כמו שהוא רמז לך. בעבור זה עשה השם לי. אתה רוצה את עצמך, תדע שאתה בעצם מחוץ לכלל. חכם רשע תם שאינו יודע לשאול זהורות לנו כהורים. לדעת שלכל ילד צריך לתת תשובה אחרת. ואם הליל הסדר שלכם הוא בנוי על הוורטלח שאתם הכנתם, יש לכם בעיה. ליל הסדר צריך להיות בנוי סביב הבנת השומע, לא החשק של המשמיע. החילוק בין מחנך טוב למחנך לא טוב, זה שמחנך לא טוב מכין את החומר ומעביר את מה שהוא הכין. ומחנך טוב מכין את החומר וקולט את הציבור ומתאים את העברה ויש לו מספיק חומר לתת לפי הציבור. ומה שחזל לימדו אותנו פה זה שמנם צריך לקלוט איזה בן יש לו ולענות לו לפי הרמה שלו. זאת אומרת, אצלי בבית מה שאני מספר לילד בן 3 שונה ממה שאני ממשיך עם הילדה בת 5 ושונה משמעותית ממה שאני מדבר עם הילד בן 7 וודאי שונה מהמבוגרים שיושבים סביב השולחן. כל אחד לפי המדרגה שלו, והתורה מדגישה את זה, והאגדה מדגישה את זה. יכול מראש חודש, תחשוב אולי אם אני צריך כל כך להשקיע, אני אתחיל כבר מראש חודש, התורה אומרת לי ביום ההוא. אם ביום ההוא הייתי אומר, בסדר, מתי אני מקריב את הקורבן פסח? הרי הקורבן פסח הוא ב-14. אנחנו בעצם מתבלבלים. אנחנו קוראים לחג המצות חג הפסח. חג הפסח זה 14. ב-14 הרכיבו את הקורבן פסח. בלילה של 15, הקדוש ברוך הוא פסח על בתינו בנוקפות מצרים ואת בתינו הציל, ואז ישנו את חג המצות, שזה מה שאנחנו קוראים פסח, שהשם פסח על בתינו. ידוע עבור את החסידי, נכון? השם קורא לזה חג המצות, כי זה החג הגדלות של עם ישראל, שמכינו מצות באותו לילה. עם ישראל קורא לזה חג הפסח, שהשם פסח על בתינו. כל אחד מצביע על השני. הרב כיתוב כותב, יש שני פסוקים עם ישראל מצביע על הטוב שהשם עשה איתנו, הוא פסח על בתינו, השם מצביע על הטוב שאנחנו עשינו לכתך אחד במדבר, הוא קורא את זה חג המצות, הרי זה גדלות עצומה שעם ישראל הסכים לצאת ממצרים. אם תחשבו על הדבר, זה בעצם מאוד מאוד לא פשוט. בני ישראל יושבים בבתים שלהם, אומרים לעצמם, השם אמר לצאת ממצרים, השם עשה את כל המכות האלה, השם הזה הוא כזה חזק, אבל כזה מאיים, מה יהיה כשנצא מפה? הוא לא אמר לנו. על מה נחיה? הוא לא אמר לנו. אנחנו יוצאים עם הילדים, עם המשפחות, ואיך נחיה? הוא לא אמר לנו. האם השם עשה דבר טוב? לא ראינו, רק ראינו שהוא שכה. מה ראינו? הוא ריטון למצרים. מה עוד ראינו? הוא מעניש את המצרים. האם השם יודע לעשות משהו טוב? לא יודעים. מה השם אמר? תצאו ממצרים. יופי, ומה? נחיה או נמות? לא יודעים. הוא אמר תצאו. ואינם צריך לקחת את אשתו, את ילדיו, לצאת למחרת, כשאין לו תשובה לשאלות הבסיסיות של לחם ומים, מה אני אוכל במדבר? 2 מיליון איש יוצאים למדבר, לא יודעים מה הם הולכים לאכול. מה יהיה? זה מאוד מפתה לשאול את השאלה מה יהיה. אבל הגדלות של עם ישראל שבאותו רגע הם אמרו, אני יודע שזה מה שהשם רוצה ממני. אנחנו דיברנו על זה, ששואלים קלה, איך אתם תסתדרו עם הדבר הזה? דיברנו על זה? לא דיברנו על זה, נכון? יש קלה שפוגשים אותה ואומרים לה, אבא, לך הולך להוציא תואר, כל הכבוד, אבל איך תסתדרו בשנתיים לפני התואר? ממה תחיו? אז היא אומרת, לי יש קצת חסכונות, לא יש קצת חסכונות, הוא יעבוד, אני אעבוד. אומרים לה, רגע, את יודעת כמה הוצאות יש, ויש ילד, ואת יודעת לפעמים ילד צריך דברים מיוחדים, ויש הוצאות. מה קלה אמיתית עונה? אין לי את התשובה לכל השאלות שלכם, אבל יש לי אהבה אמיתית. ויש לי ולא אהבה אמיתית, ואנחנו סומכים שאנחנו נעשה את המקסימום. ויחד נסתדר. אני לא יודעת איך, אין לי תשובות, אבל אני יודעת שיחד נסתדר. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, אהבה כמו קלה. תראו איך אתם, תשובה לא היה לכם. 2 מיליון איש במדבר בצורה טבעית לא יכולים לחיות. אבל מה אתם רואים? שהאמת היא שהשם אחד ושמו אחד. הוא מנחה את העולם. הוא יכול להפוך את המים לדם. הוא זה שיכול להוציא צפרדעים, קינים, ברד, אש ומים יחד, להרוג את הבחורות. אז אם הוא אומר לנו לצאת, והוא אומר שאנחנו עם בחירתו, אנחנו יוצאים. זה גדלות. תשאלו אותי, אם אני הייתי שם, אם הייתי מגל, אני לא יודע מה התשובה לזה. לא יודע. זה גדלות של בן אדם לראות את האמת ולהיות מוכן לקבל את האמת. זה הגדלות שאני מעריך תמיד בחוזרים בתשובה. אנחנו מאוד קל לנו, נולדנו דתיים, גדלנו דתיים, ממשיכים דתיים. נו, בסדר, יש כוח. יש לך בן אדם, החבר'ה שבאים לפה, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים עליהם, הם עוד לא שומרים שבת. רגע, זה גדלות. מה אני שיניתי בחיים? אני מצפה מהם כזו גדלות? לא יודע מה אני הייתי עומד בזה, לא יודע. זה גדלות של עם ישראל, לכתך אחריי במדבר. אין לי את כל התשובות, לא היה לעם ישראל את כל התשובות, היה להם ידיעה, הקדוש ברוך הוא הראה לנו שהוא שולט בעולם, ופה אנחנו מקבלים הבנה אחרת בכל העניין של 10 מכות, זה היה תהליך של גדילה של עם ישראל, עם ישראל היה צריך לגדול, להבין שהוא עם אחר, שהוא עם נפרד, שהוא עם נבחר, שהקדוש ברוך הוא נלחם באדם, ועם כל זה היו להם נפילות ולא היה קל, ו4 מתוך 5 לא היו מוכנים לצאת, 4 מתוך 5, אז יש הרבה מה לספר לילד. יש לנו מצווה לספר לו דווקא כשיש מצע ומרור מונחים לפנינו. מה החשיבות של החרוסת? כתוב במדרש שכשהמצרים שיבדו בישראל, אז פעם ישבתי לעשות את החישוב, אני חושב שלא, לפעמים שכתוב כמה שהם חיו נראה לי שלא, תסתכל, תעשה את המתמטיקה. אז בסדר? אני לא זוכר, אני בדקתי את זה, כמדומני שלא. תבדוק, אני לא זוכר. אמרם לי יוחבת. כתוב במדרש שכשבני ישראל קיבלו את דברי משה ואהרון, ואז משה ואהרון יצאו ואמרו לפרו לשלח את בני ישראל. ואז פרו אמר, נרפים אתם נרפים, וגזר עליהם, תכבד העבודה. מה קרה? הם יצאו לקושש קש לתבן. יצאו לקושש קש לתבן, ופרו גזר עליהם שהם צריכים עכשיו להכין את החימר בעצמם. וכמובן שאם עד עכשיו העבודה הייתה כל כך קשה, כי הם לא יכלו לעמוד בה עד עכשיו, אז עכשיו זה היה עוד יותר קשה, כי הם היו צריכים לישון פחות, לצאת ולאסוף את הקש, ואז להכין את הלבנים. מה עשו המצרים? התחילו לזרוק את הילדים שלהם לתוך החימר. ואז תוך כדי שהם דורכים, הילדים שלהם מתחת כפות רגליהם. וכתוב במדרש שבאותו זמן, אני לא זוכר את השם, הייתה אישה אחת ובעלה שעמדו בחימר והכינו את החימר וראו את הילד שלהם תחת כפות רגליהם ואת הדם שלו בתוך החימר, ורואים אותו הולך לעולמו, הילד שלהם, והתחילו לבכות ולצרוח כלפי שמיים תוך כדי שהם עובדים, ובאותו רגע נבכו השמיים. כשאנחנו אומרים בהגדה ש... הקדוש ברוך הוא שמע צעקתנו ונצעק אל השם וישמע השם את קולנו ויאר את עוניינו, אנחנו אומרים את זה בהגדה, נכון? ונצעק אל השם אלוקי אבותינו וישמע השם את קולנו ויאר את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. אומרים לנו חז"ל, זה היה מתוך החימר דווקא, זה היה הקש ששבר את העניין, זה היה הנקודת משבר שהקדוש ברוך הוא אמר דיינו, צריך להוציא אותם ממצרים.
זה לא היה היום שהיום מת, שאז כולם יפללו כשהיה חופש,
זה מדרש אחר. אז יש הרבה מדרשים. אז בגלל זה אנחנו כל כך מדגישים את החרוסת, לא רק שהחרוסת כתוב בהלכה בפשט, שזה לא בריא לאכול מרור בלי לטבול אותו בחרוסת. לא צריך לאכול הרבה חרוסת עם המרור. יש עניין לטבול את המרור בחרוסת, לעדן אותו. אז זה חשוב. אבל חוץ מזה יש גם עניין, וזה למה שיש ראשונים שאומרים שמברכים על החרוסת, שזה תקנה בפני עצמו. החרוסת הוא זכר לתית, והוא זכר לתית שבעצם מתוכו, מתוך הדם, וזה למה ששופכים יין לתוך החרוסת. לזכר הדם של התינוקות שבעצם נטבו שם, ומתוך זה יצאה הגאולה. אז המצרים, הרי נגזר עלינו שאנחנו נאסוף את הקש. מאיפה נאסוף קש? אז היהודים התחילו לזחול בשדות של המצרים ולאסוף את הקש שנפל לרצפה. המצרי היה רואה יהודי שזוחל בתוך השדה שלו, היה יוצא ומתחיל להקות בו במקלות, גנב, מה אתה נכנס לשדה שלי? מתחיל להקות בלי רחמנות. אז היהודים חטפו עוד יותר מכות, וזה מה שהם באו למשה ואהרון ואמרו, מה אתם הורגים אותנו? משה לא יודע מה קורה פה, מה באמת קרה שם. מה שבאמת קרה זה שהקדוש ברוך הוא לא רצה לתת למצרים פתרון פה. יבואו המכות, ומה יאמרו המצרים? לא עשינו כלום, זה המלך, אנחנו סך הכל קיבלנו פקודות. בא הקדוש ברוך הוא ונתן להם הזדמנויות להוכיח מה בתוכם. הזדמנות שהיהודי זוכה לתוך השדה, ואז המצרים יגיב, והמצרי מתחיל להכניס בו מכות. אף אחד לא גזר עליך לתת בו מכות, אף אחד לא גזר עליך לא לתת לו לקחת את הקש שנפל לך ובן כובך הולך ונרכב על קרקע השדה. אלא מה? זה אתה. זה מה שהקדוש ברוך הוא חישב, הכל חשבונות בכל סיפור של יציאת מצרים. טוב, קצת נגענו באגדה.